טוב, בוקר טוב, צדיקים. אנחנו נוהגים לפתוח את הלימוד בניגון. כן, כי לימוד תורה זה שמח, משמח את הלב. אנחנו עוסקים בענייני לימוד תורה, אז אנחנו כל פעם בוחרים. כל פעם זה ככה להתחבר מאיזה מנגינה אחרת. בסדר? התמיתי? קדימה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. תורתו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. את תורתו, עוד פעם בהתלהבות. ואשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. את תורתו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. את תורתו. מסתכל לכם, נראה פתאום חיוכים מתחילים לצוץ על הבוקר. ברוך השם, שמחה גדולה. אז אנחנו באמת עוסקים בלימוד תורה, בעניינה של תורה, במפגש עם מציאות התורה, והנושא שאנחנו עוסקים בו הוא היחס שבין תורה לבין מצוות. בין תורה לבין מצוות. התחלנו לעסוק בכך בגמרא, במסכת מועד קטן, כל חפציך לא ישבוע בחפצי שמיים. אנחנו נמצאים באמצע הקטע בעמוד י' בנתיב התורה, עמוד י', נמצאים בקטע שמתחיל, וזה ההפרש בין התורה ובין המצוות. אנחנו נקרא את זה מהר כדי לחזור על מה שאמרנו ונוסיף. הרעיון הזה יתפתח אחרי זה בהמשך בגמרות נוספות, והמהר"ל עומד כאן לפני דילמה. מצד אחד, בפשטות, כפי שלמדנו, התורה היא במעלה עצומה. התורה לא באה מאיתנו, התורה באה מלמעלה. התורה היא, אנחנו מעפילים לעלות אליה. זה כמו איזה מגדל גדול, שאנחנו כל פעם עולים עוד קומה, והקומה הזאת פותחת לנו נוף עוד יותר גדול, ועל ידי כך שאנחנו מצליחים לעלות למקום גבוה יותר, אז היכולת שלנו להכיר ולחבר את כל הפרטים שבעולם הופך להיות עוד יותר משוכלל, ועליונים ותחתונים, והכל מתחבר ביחד. זאת התורה. מצווה היא דבר מאוד קטן. מצווה היא דבר מקומי ביותר. זה לא אוויר פסגות. זה פשוט מעשה. אדם קם בבוקר, נוטל ידיים. בסדר? מעשה פשוט. לוקח כמה חצי דקה, וזה הכל. עכשיו, מה יותר? וזאת השאלה שהמהר"ל, על פי הגמרא והמקורות השונים, דן בה. מה יותר? מצד אחד, לכאורה, מה אמרנו? שמבחינה, אם היינו חושבים על זה בצורה תיאורטית, מה היינו אומרים בפשטות? מה נמצא במדרגה יותר גדולה? התורה, לימוד התורה, ודאי. כאן אני משתנה בכל המהות שלי. לעומת זאת, המצווה היא מאוד קטנה. לעומת זאת, ראינו ביטוי שאומר שאם המצווה אי אפשר לעשותה על ידי אחר, והיא מוטלת עליי, כמו להניח תפילין, אני לא יכול שמישהו יניח תפילין על הראש שלו ואני אצא ידי חובה, זו מצווה שמוטלת עליי. אז אם אפילו שאני לומד תורה ואני נמצא עכשיו בדבקות הכי גדולה שיש בעולם, כן, שרבי שמעון בר יוחאי לומד פנימיות התורה, הגיע הזמן, עכשיו הוא חייב להניח תפילין, אם הוא לא יניח תפילין יעבור היום, יפסיד את המצווה. בסדר? אז נכון, לגבי תפילה, כתוב שכן, רבי שיהו ברוך היה פטור, כי זה חיי שעה, זה חיי עולם, זה נושא בפני עצמו, למה התפילה לא ככה בחשבון הזה. אבל כל המצוות האחרות חייב רבי שמעון בר יוחאי להפסיק את לימודו, וצריך להבין מה זה לימוד של רבי שמעון בר יוחאי, כל דקה וכל משפט וכל עניין זה עולמות ענקיים וגדולים, ולהניח תפילין. מדוע? אומר המהר"ל, אני קורא בעמודה, קראנו, אחרי אני אומר את זה קצת מהר, אבל בעמודה י' בעמוד י' בעמודה השמאלית למטה בערך בשורה השביעית שמינית מסוף העמוד, כי המצווה שהיא על ידי מעשה האדם שנעשה על ידי גופו הגשמי היא קרובה יותר אל האדם הגשמי. מצווה פיזית היא קרובה יותר אל האדם. למה? כי המצווה זה עיסוק באיזה עולם? בעולם העשייה, בעולם המעשה. ואז אם אלה זה קרוב יותר אצל האדם. איך אנחנו, בואו ננסה להגיד מילה מדויקת להסביר את המשפט הזה. הפירוש קרוב יותר אצל האדם. מה זה קרוב יותר אצל האדם? מה זה יותר
מוגשם.
יותר מוגשם. אז למה זה נקרא קרוב יותר אצל האדם?
האדם הוא גשמי, גם המצווה
שהוא עושה. יפה, זאת אומרת, באיזה עולם אנחנו חיים? בעולם העשייה. השפה שלנו זה שפת עולם העשייה. השפה שלנו זה שפת הממשות. אנחנו נפגשים עם המציאות. ולכן מדברים איתנו, נכון, אדם יכול לדבר, אומרים הרבה פעמים, אדם עוסק בדברים גבוהים, זה גבוה, זה גבוה, דבר איתי למעשה, למעשה, בסדר? אז המצווה, יש לה ממשות, היא מחוברת אליי, נכון? זה נקרא יותר קרובה אליי, לא קשור מגדולה או קטנה, היא בכל אופן יותר ממשית, היא יותר נוכחת בעולם שלי, נכון? ואז, ואם לא יעשה אותו האדם, הוא חסר. כלומר, אם האדם לא יעשה את המצווה, הוא, מה זה ההוא שלו? כל המכלול הזה שנקרא אדם, שיש בו נשמה, שנמצאת בתוך גוף, ומבינה שפה של גוף, אם לא נעשה את המצווה, באותו רגע, חסר. מה, למה אני חסר? מה, למה אם אני לא עשיתי מצווה, אני חסר? רמח עשה, רמח מצוות עשה, ששם מצוות לא תעשה, כנגד זה, הכוונה היא, כל מצווה ומצווה מאוד מכוונת כלפי, זה הפאזל של החיים שלנו. זה הפאזל של החיים, תיקון כל דבר ודבר. התורה הפנימית, תורת הסוד, ניסתה ללכת ולגלות לנו סודות כנגד מצווה, מה היא מתקנת. אבל אמרנו כבר פעם הקודמת שישנם דברים שלא צריך. עומק. אתה מבין שכשמדובר על מצווה מסוימת שנעשית במצוות, לא יודע מה, של שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, זה דבר שנעשה עם העיניים, נכון? ולשמוע כל שופר, זה נעשה עם כושר השמיעה, אוזניים, והגדת לבינך בפסח, זה נשמע עם הפה. ויש מצווה של ריח? איזה מצווה של ריח? איזה? ריח ניחוח, אבל זה של השם, לא בטוח שאני צריך להריח אותו. אבל למשל, פסמים של מוצאי שבת, נכון? חלק דורת, חלק דרבנה, נכון? וכן הלאה וכן הלאה, מצוות מכוונות, וזה כל כך מדויק, שזה מכוון אפילו כנגד כל גיד וגיד שיש באדם. בסדר? ממש. ואומר, בעצם, המצוות הן כאילו האינפוזיה של העולם הרוחני בתוך העולם הממשי. ואם אני מאבד את זה, ולא הנחתי תפילין על הראש באותו רגע, משהו בעולם המעשי, בעולם הממשי, לא קיבל את היניקה שלו. ולכן אני חייב לעשות את זה. לפיכך, אם אי אפשר שתעשה המצווה לידי אחרים, כבר לא ניכנס עכשיו עוד פעם לסוגיה, ואם אפשר לעשות את זה לידי אחרים, למה אני לא חייב? העיקרון הוא, זה מוטל עליי, ואומר, אני חסר אם אני לא אעשה את זה, חובתי להשלים את עצמי. אין ראוי שיקח התורה שישלמות ומעלת האדם. לא ייקח את הזמן של... זה דבר שהתורה חייבת לפנות את מקומה. זאת אומרת, לימוד התורה, מעלת התורה, דבקות בתורה, עיסוק בתורה, צריך רגע לזוז הצידה, ולעשות את המצווה המעשית, שעל ידי התורה האדם שכלי, והמצווה, אם לא יעשה אותו, חיסרון לאדם. ויותר, זאת אומרת, שוב, מה נותן לנו לימוד התורה... מה נותן לנו לימוד התורה? מפגש עם רצון השם, ואז אם אנחנו מתעלים מבחינה רוחנית לעולמות גבוהים יותר. בסדר? זה מרומם אותנו. התורה ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך. מרומם אותנו להיות עם עולם גדול, תודעתי, הווייתי, רחב מאוד. מצווה היא מלמעלה למטה. היא לבוא איך הדבר השם מתגלה בעולם המעשה שלי. בסדר? שימו לב לתנועה. עולם התורה מעלה את העולם מלמטה, שזה עולם הגשמי, למעלה. ולאט לאט הוא לוקח את המושגים והופך אותם לגדולים יותר, לרוחניים יותר. המצווה היא מלמעלה למטה, ציווי אלוקי שמתבטא בעולם פה. אני חי באיזה עולם? מה? בעולם העשייה, נכון? אני לא מלאך. הוא אומר, למה נולדתי פה? למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא אותי פה? לשם מה? לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו פה? בגדול, תגידו בגדול, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? קידוש השם, מה עוד?
הוא רוצה לתת את הטוב שלו לאדם.
יפה. איך הוא נותן את הטוב שלו לאדם?
שהוא נותן לנו אתגרים, ואנו מתגברים.
אתגרים הללו נקראים בעצם מצוות, נכון? עשייה, מצוות. נותן לנו פעולות, נותן לנו עניינים, תעשו מצוין. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לו שכינה פה בתחתונים, שהוא יתגלה כאן בארץ. הוא רצה שהמציאות שלו תבוא לידי ביטוי בדרך החומר, בצד הכי ממשי, הכי קונקרטי. ואומר, המצוות פירושו של דבר להנחיח את המציאות האלוקית בתוך עולם העשייה. בסדר? לשם כך שאני מנחיח, זאת אומרת, מנחיח, הכוונה, הופך את זה לנוכח את העולם הגבוה בתוך עולם העשייה, לשם כך יש מצוות. וכיוון שיש מצוות, איך אנחנו קולטים את המצוות? יש לנו גוף, אגב, זה לאו דווקא גוף פרטי, זה גם יכול להיות הגוף הלאומי שלנו בתור עם, שאנחנו מצווים כאומה, יש הרבה מצוות שהן מצוות כלליות, להקים מדינה, ליישב את ארץ ישראל, להקים לנו מלך. יש לנו מצוות רבות ביותר, אני חושב שממש עשרות עשרות מצוות, שהן מצוות שמוטלות על כלל ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר מערכת, שאם היא תבוא לידי ביטוי באופן מלא, הנוכחות של ריבונו של עולם בתוך המציאות, תהיה נוכחת, תהיה ממשית. ורצה הקדוש ברוך הוא כביכול שתהיה לו דירה בתחתונים, למטה. בשמיים ממעל אין סוף. אתה הוא שנברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא לעולם הזה, אתה הוא לעולם הבא. העולם לא רלוונטי מבחינת הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך את העולם. אבל הוא רצה לבוא ולהתגלות אצלנו בעולם הכי נמוך. ואיך הוא מתגלה אצלנו בעולם הכי נמוך? בקיום, תורה הוא בקיום המצוות. בסדר? יוצא שאם אנחנו לא מקיימים מצוות, אנחנו סותמים צינור, ככה זה נקרא. הרצון מתהפך, הרצון זה הצינור, הרצון האלוקי צריך לבוא לידי ביטוי, רצון דותיות צינור, ברגע שאנחנו לא פועלים, הצינור נסתם. מה קורה לאדם שהצינורות שלו נסתמים? אז קוראים דברים לא טובים, נכון? ואומר, עד שאתה מדבר איתי על דברים גבוהים, קודם כל תפעיל את המציאות שנמצאת מולך, שזה עולם העשייה. בסדר? עכשיו איזה מין משל כזה, זה כמו אדם שנמצא במצב קשה. אדם יש לו הרבה כישרונות, הרבה דברים. ונגיד שאדם ממש במצב קשה, קשה לו מאוד לנשום. חייבים לתת לו מסכה. אבל כל מה שאדם הזה עושה, יש לו שם מסכה, הוא לא יכול, נגיד, בגלל זה, הוא לא יכול לשיר, הוא לא יכול לדבר. אז אומרים לו, תעזוב, תוציא את המסכה. הרי מה זה? הבן אדם הזה הוא כישרוני מאוד. יש לו כישרון אדיר של שירה. אתה שם לו מסכת חמצן על הפה, הוא לא יכול לשיר. מה התשובה לשאלה? מה אומרים לו? אז אני קודם כל צריך לחיות. קודם כל צריך לחיות. אחרי זה תעלה אותו למדרגה שהוא יוכל לבטא את הכישרון שלו. זאת אומרת, המצוות מבחינה מסוימת זה התשתית שבשבילה אנחנו פה. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את המנגנון הזה שנקרא אדם בצורה הכי מדויקת. איך הוא צריך להיות, מה הוא מופיע, מה זה העיניים, מה זה האוזניים, מה זה הפה, מה זה האף. המהר"ל שהיה בעולם של קבלה ושל פנימיות, הוא בוודאי רואה את הדבר, את התמונה הזאת בצורה מאוד מדויקת. ולכן אם אין את זה יש חיסרון לאדם, זה כמו אדם שאין לו חמצן והוא לא יכול לנשום, אז מה תדבר איתו על מדרגות גבוהות בתורה? ויותר ראוי שיהיה למצוא אדם בשלמות בלי חיסרון, אף על שלא יהיה לו מעלה, אני בשורה השלישית בעמוד י' א', כן? זאת אומרת, ויותר ראוי לאדם שיהיה נמצא בשלמות מבלי החיסרון, אף אם לא יהיה לו המעלה, זאת אומרת, קודם כל אדם צריך להשלים את החיסרון שלו, לבנות את הכלים המעשיים שלו בצורה המלאה ביותר. אחר כך יעלה למעלה. מי שיהיה לו חיסרון, שיהיה לו עם זה מעלה שכלית. כי החיסרון מבטל המעלה, שאין המעלה, נחשב לכלום. אם אדם לא שלם, אז גם העלייה שלו ממדרגה למדרגה היא חלקית. כי רק חלק ממנו יבוא לידי מימוש. אבל אם אפשר שתעשה המצווה לידי אחרים, ואמרנו לא ניכנס לזה עכשיו, זאת אומרת שמצווה כמו שאמרנו, למשל, יש אדם לומד תורה והוא רואה, והוא רואה, נגיד, חמור רובץ תחת מסעו, בסדר? מה הוא יכול לעשות? הוא לא רוצה לבטל תורה, הוא ממש נמצא בזה, מה הוא יכול לעשות?
הוא מוצא חמור.
יש, הוא רואה חמור עובץ תחת מסעו, מה המצווה לעשות? לעזור, נכון? נו, עכשיו מה הוא צריך לעשות? אבל הוא עכשיו נמצא בדיוק באמצע לימוד של משהו מאוד גדול עם החברותה שלו, והוא רואה דרך החלון את החמור הזה. זאת אומרת, מה הוא יכול לעשות? רגע, זה בסוף, אבל מה קודם כל צריך לעשות? אני עכשיו רואה דרך החלון, אני רואה את זה, מה צריך לעשות? לבוא מישהו, לסכום מישהו, לבקש ממישהו, להגיד למישהו, למנות שליח, יש אפשרויות כאלה, נכון? זה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, ואומר שאם אני אישית לא אעשה את זה, אין כאן חיסרון, כי זה בעצם הפעולה היא שתעשה העניין, ולא שאני אעשה את העניין. אני צריך לדאוג וזה, אבל זה כך שזה יעשה, ואם מישהו עובר ברחוב ואומר לו, תשמע, תעזור לו שם עם החמור שלו, המצווה נעשתה, באותו רגע אני יכול להמשיך ללמוד, נכון? אבל אם יש משהו, כמו שאמרנו, הנחת תפילין, לולב, סוכה, וכמובן מצוות לא תעשה, שעליהם אין בכלל אפשרות לוותר עליהם, כן? אדם לא יכול להגיד, טוב, אתה תשמור שבת, אני ניסה לאיזשהו מקום לשמוע איזה שיעור טוב. זה לא שייך, נכון? כי זה חיסרון. וכאשר אין כאן חיסרון, כי עניין התורה יותר קודם, שהוא מעלה ושלמות יותר כמו שהתבאר. בסדר? מובן לכולנו. שאלות, עד כאן. כן, חברים, שאלות. אתמול אני הייתי בניחום אבלים אצל הרב צוקרמן, זצ"ל. ואמרו לי שהרב צוקרמן תמיד אמר כשהוא היה מגיע להעביר שיעור, חבר'ה, זאת לא הרצאה, אני לא באתי לדבר, אני באתי לשמוע אתכם. בסדר, זאת אומרת, זה העניין, כי אפשר לשאול כל דבר, הדבר, השאלה היא מבררת לכולנו את הדברים בצורה יותר עמוקה. כן, אריה.
אפשר להגיד שהעניין של מצווה שאפשר שתעשה על ידי אחר, זה לא רק חיסרון של אדם, אלא חיסרון במציאות כולה.
כן, אבל זה לא באופן פרטי לגבי האדם. זאת אומרת, העיקר שזה ייעשה. ולכן באותו רגע שזה נעשה, הוא שלם החיסרון. ואם אני עומד בדילמה של תלמוד תורה מול זה, אני יכול למצוא את הפתרון על ידי נתינה למישור. אמרנו, אתם זוכרים, לא ניכנס לזה עוד פעם, אמרנו לפני שבוע, באיזשהו יום, שבוע שעבר, שאלת הגיוס לצבא, למשל, אל מול תלמוד תורה, זו שאלה מאוד 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 אקוטית, מעשית מאוד, ונובעת מהסוגיה הזאת. נגיד אדם עומד עכשיו לפני, נגיד הוא עדיין לא התגייס לצהל, נניח, לא, לא, נגיד הפוך. הוא הולך, רוצה ללכת ללמוד תורה בישיבה. וצהל אומר לו, מה פירוש? צריך לאכול לוחמים. צריך לוחמים, מה אתה הולך עכשיו? אתה לא מתגייס. עומדים לפניו שתי מצוות. מצווה אחת היא מצוות תלמוד תורה כנגד כולם, וקל וחומר בשלב כזה שאדם מתחיל את הצעדים שלו, אז הוא ממש כל יום ויום הוא מאוד רלוונטי ומאוד משמעותי, כי הוא ממש בונה את עצמו, נכון? ומצד שני, הצהל מחכה לנו, צריך מספיק חיילים כדי שתהיה עוצמה צבאית. זה מצוות יישובת ישראל, הצלת ישראל, מי הצער הבא עליהם, פיקוח נפש, וכמה מצוות מקיימים כשהולכים לצהל, כשמתגייסים לצבא, בלי סוף. אז איך, מה, זה בדיוק הסוגיה, נכון? מסכימים? נכון? אם אפשר לעשות את זה על אחרים, אז אפשר לדחות. עד השלב שאי אפשר. ואם היא לא יכולה לעשות את זה על אחרים, אז היא חייבת לעשות. מי קובע? מי יכולה או לא יכולה לעשות את זה על אחרים? מי? הרמטכ"ל והרב. נכון מאוד? נכון? סיפרת את הסיפור הזה, נכון? שבעצם זה היה הדיון שהיה בלשכת שר הביטחון לשעבר אז, משה דיין. על יחד עם הרב צבי יהודה ויחד עם ועד הישיבות, בדיוק בשאלה הזאת. והרב צבי יהודה אמר להם, חבר'ה, אנחנו לא מוקופפים ידיים, כל אחד מושך, מי ניצח? אלא איך אנחנו בונים מערכת? שהיא מערכת שנותנת שיקול דעת, שיהיה כמה שיותר לימוד תורה, וכמה שיותר צורך צבאי, איך הם משתלבים ביניהם? לא בדיעבד, לא מצליח לגבור, יאללה, הצלחנו לגנוב עוד כמה חיילים. לא, באמת. איך בונים, נכון, צבא יהודי? כאשר אדם לומד תורה, מצווה ללמוד תורה, וזה משמעותי ביותר שמדינת ישראל האידיאלית, שאנחנו רוצים עכשיו לבנות את הכל מחדש, אין בעיות, עכשיו רוצים לבנות מדינה אידיאלית, בסדר? איך אנחנו בונים את המערכת הזאת של השירות הצבאי? כי זה נופל בדיוק בשנים שבהם, זה השנים הכי מקסימליות שאפשר להשיג לימוד, נכון? אחרי זה מתחתנים, יש עבודה, יש הכל. אז איך בתקופה הזאת, איך עובדים נכון? סוגיה גדולה מאוד, בהלכות ציבור, בהלכות כללי, בהנהגה כללית של עם ישראל. זה קשור לסוגיה הזאת. ונכתבו על זה הרבה הרבה דברים, וברוך השם, גם יש הרבה התקדמויות בתחום הזה, שהתפיסה היא שעם ישראל צריך את התורה, בלי זה העיקר המטרה חסרה מן הספר, ואתה צריכה את הצבא, בזה הוא לא יכול להתקיים, זה גוף ונשמה, צריך ללכת ביחד. ואיך בונים דבר משולב של גוף ונשמה כזה, זה גדולי ישראל שיש להם אמונה בתורה ובישראל ובארצם, נותנים לזה מענה, כן. אם אין קיום מצוות, אם אין מושג קיום המצוות, אז האלוקות נשארת בעולם הדעת ולא בעולם המעשה. נכון? עולם הדעת. עולם הדעת זה קצת קשור, קצת, זה לא זה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אם זה לא אותו דבר, אבל כדי להמחיש. כמו שאמר החלום, אמר למלך הכוזרי, נכון? מה הוא אמר? לא שכוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. נכון? ואז הוא בעצם גילה לו שלא די בכוונת הלב כמה שתהיה תהורה והוא יעשה את זה בהתלהבות אדירה וגבוהה, אלא צריך להכיל את זה במציאות. ואיך מכילים את זה במציאות? על ידי סדר ההופעה של הדברים בעולם המעשה. ואז מה המשל הידוע של הריהל? איזה משל הוא מביא? המשל הידוע של הדייקנות של העשייה? מה, איזה? כן. התרופות, בוא ניקח את התרופות, בסדר? משל התרופות, מצל מדהים, נכון? זאת אומרת, העולם בסופו של דבר מקומט לפרטי פרטים. מה גדלו מעשיך השם ומה קטנו מעשיך השם. כל דבר מדויק לגמרי לגמרי. וכמו שאותו אדם הולך לבית מרקחת ואומר, לא, אני מבין, קח קצת חנקן, קצת נטרן, קצת אשלגן, קצת זה, תערבב ביחד, תשתב שיהיה לך לבריאות בעזרת השם. אני לא יודע מה, זה לא יעבוד, נכון? צריך לדעת בדיוק, פה מיליגרם כזה ומיליגרם כזה וזה, תחבר ביחד, יהיה תרופה. זה עולם המצוות. כי עולם המצוות הוא בא שבא להופיע את הרעיון בתוך הכלים. חייב להיות מדויק. וזה דקדוק במצוות. דקדוק במצוות, להבין שזה ממש מדויק. דיברנו באופן כללי על המצוות, אבל כל מצווה יש לה פרטים, נכון? תפילין. אין סוף פרטים. צבע התפילין, האור שממנו זה נעשה, הכתיבה זה נעשה, הצורה, הקלף, אין סוף. וכל אחד מכוון כנגד עולמות נפלאים וגדולים, שאנחנו, חלקם, הקטן אנחנו יודעים בדעת שלנו. אבל חלק גדול הוא באמת נמצא ברצון האלוקי שמתגלה בשטח. בסדר, נועם? כן.
מה קורה אם יגיד בן אדם, הוא לא מתורה, אבל לא עושה מצוות, או הפוך. הוא עושה מצוות, אבל הוא לא מתורה. כביכול הוא אמרנו שזה מלמעלה למטה, או למטה למעלה. אז כביכול אם הוא עושה מצוות, אז הוא כאילו מוריד, הוא כאילו מגלה את האלוקות פה בעולם, אבל הוא בעצמו לא עולה.
נכון, אז המעלה הרוחנית שלו מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, זה בסדר. כמו שהוא אומר כאן, הוא מבצע איזשהו תכלית בעולם, כי בדרגה שלו הוא מגלה את הרצון האלוקי בעולם. אבל הוא יכול הרי להיות הרבה הרבה יותר עליון, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עוצמתי. הוא יכול להיות ביטוי של קור ענק אטומי שמתגלה בזה. הוא יכול להיות איזה משהו קטן של איזו סוללה קטנטנה שיש לה בטריה ממש מינימלית. איך שאפשר להפעיל בזה איזה מכונית קטנה? את הזוז. הצד ההפוך, שאדם עושה רק לימוד תורה ולא מקיים מצוות, זה זה מה שנלמד בסוגיה הבאה, שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה אנחנו נלמד עוד מעט בעניין הזה. בסדר, חברים? אז בואו נהיה עוד את קטע אחד שהוא ממש המשך של אותו דבר, שנוכל באמת, לעזרת השם, בהמשך לעסוק בסוגיה של תלמוד גדול במעשה. הוא בירושלמי. רב רכיה ורב חיית דכפר תחומין. אחד אומר, כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה. אחד אומר, אפילו כל מצוותיו אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. בסדר? מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? זה מאוד מזכיר את הגמרא במסכת, מועד קטן שלמדנו, נכון? ומה זה, ומה המחלוקת בין רבי ברכיה לבין רב חייא? אני חושב שלפי שניהם מדובר שהתורה יותר גדולה, נכון? דבר בשניהם, אין דבר אחד מדברי תורה, זאת אומרת, אפילו משפט אחד של תורה, זה דבר אדיר, הוא לא שווה את כל ה... הוא הרבה יותר גדול מכל דבר. איזה דבר? אז אחד אמר, מכל הדברים של העולם, כמו שראינו, כל חפציך לא ישבו בה, והשני אומר, כל חפצים לא ישבו בה, אפילו העולם העליון. אז בעצם זה די דומה לגמרא במועד קטן, בסדר? כן. או, יפה. אז איזה מילה אנחנו צריכים להבין עכשיו? אפילו, או אולי, איזה מילה פה, אנחנו בדרך כלל, אנחנו מדברים פה עכשיו על שני, שווה, נכון? מה זה השווה הזה? מה זה השווה? יש לנו השוואה שהיא השוואה כמותית, ויש השוואה שהיא השוואה איכותית. מה זה השוואה כמותית? יש לי פה 4 תפוחים, ופה יש לי 2 תפוחים. אז מה יותר גדול ממה? הקופסה עם 4 תפוחים, נכון? זה השוואה טכנית, זה בסך הכל מספר. בסדר? אבל נגיד, יש לי ואני אומר שהאדם גדול מן החתול. בדרך כלל איך אנחנו נתפוס את זה? לא הכוונה שהוא שוקל 60 קילו והוא שוקל, והחתול שוקל 3.5 קילו. אלא מה זה הוא יותר גדול מי? הוא לא שווה לו, הוא יותר גדול מי? מה? זאת אומרת, יש כאן השוואה איכותית, זה עולם אחר, זה עולם יותר נאצל, נכון? ותמיד צריך לזכור, המהר"ל אחד מהדברים שיחזרו כל הזמן, שהוא יכול להעביר את המסר הזה, הוא מעביר. לא לקרוא את מאמרי חז"ל בצד הכמותי, אלא בצד האיכותי. כי קל לנו הרבה פעמים להגיד, עוד מעט אנחנו נראה בהמשך בגמרא, שלהגיד, זה קדם לזה. מה אתה יכול להגיד? מה זה זה קדם לזה? זה בא בשעה 10 וזה בא בשעה 10:15. ואם אנחנו מדברים על קדימה איכותית, מה הכוונה? זה יותר יסודי, מעולה. זה קדם לזה, זה יותר יסודי. אלה רק תוצאות וזה סיבות. לכן צריך תמיד לזכור, ולכן אמרה לי, עשה את זה בדיוק עכשיו. הוא אומר ככה, הוא ביאור עניין זה, כמו שהתבהר. שהוא חוזר על משהו, לימד אותנו כבר קודם. כי המצווה האמלד היא גוף האדם. בסדר? זאת אומרת, מבחינה איכותית, המצווה שייכת לעולם החומר, עולם העשה. והתורה היא שכלית לגמרי, שייכת לעולם לעולם העליון, לעולם הרוח, לעולם האידאות. שעל זה אמרה כתוב, כי נר מצווה ותורה אור, כמו שבארנו בהקדמת מסכת אבות, זוכרים? דיברנו על זה, נר מצווה ותורה אור, מה ההבדל בין נר לבין אור? הנר, מהו הנר? הנר הוא האור שנתפס בתוך הפתילה, שנתפס בתוך השמן, שיושב בתוך הכלי שנקרא נר. זאת אומרת, האור של הנר יכול לצמוח רק כשהוא מחובר לחומר. יש כלי, ועל הכלי הזה אפשר להדליק משהו. התורה אור, מה זה אור? אור, זה מושג מופשט. זאת אומרת, זה הדבר עצמו. אין, יש אור גדול, והיא אור, יש אור. האור הזה הוא הצד האיכותי. לכן נר מצווה ותורה, אור. זה שייך לעולם עליון, שהוא לא נלבש בחומר, אלא אנחנו באיזשהו מקום מתבטלים לאור הגדול האינסופי הזה, ונר מצווה זה בעולם הזה. לפיכך, בוודאי כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה. שהרי העולם הזה הוא גשמי והתורה היא שכלית. נכון? זאת אומרת, אם משווים השוואה איכותית ולא כמותית, מצד האיכות של הדבר, מצד עצמו, מה יותר עליון? מה? דברי תורה? ודאי. כי כשהוא אומר, למה כל זה? זה לא כי תיקח את כל המצוות כולם, 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 ותיקח איזה דקה אחת שאתה לומד תורה, זה יותר שווה. לא משווים את זה בשאלה כמה דקות, או זה, אלא מדומה, זה בכלל שייך לעולם אחר לגמרי. תשים את כל המצוות כולם בסופו של זה שייך לעולם אחר מאשר העולם שבו אתה עוסק, שאתה עוסק בתורה, ולכן זה לא יכול אף פעם להגיע לשוויון. ואף המצוות יש להם התייחסות אל הגוף, כי המצווה נעשית את גוף האדם, ומבני כך כל המצוות אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. במילים אחרות, מה חזר רצו להגיד? אל תטעה. יש לנו עבודה, שהיא עבודה ששייכת, כמו קראנו לזה, הגילוי פה, הממשות, איך אני עובד עם העולם, ואפשרות שנייה, איך אני מגדיל את העולם הרוחני, את עולם הדעת של התורה. היחס בין שניהם הוא מה יותר גדול ומה יותר קטן במובן האיכותי, אבל הוא גם היחס פרקטי, אז מה אני עושה? זה נראה בהמשך, כן. שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, יפה. זה בדיוק הנושא הבא שלנו, גמרא בקידושין. זה הגמרא של עליית בית נתזה בלוד, זה בעזרת השם ביום חמישי, זה בדיוק זה. אבל כאן עד עכשיו המהר"ל עסק בהשוואה תיאורטית. תיאורטית, מבחינה מסוימת בגדלותה התורה היא ענקית, מכיוון שהיא דבר השם, אין דבר בעולם שישווה לתורה, כי זה הדבר היחיד שניתן מאת הקדוש ברוך הוא בגילוי אלינו, רצון השם, שלא תלוי בנו, אנחנו מקבלים את, 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 את הדבר מלמעלה. לעומת זאת המצוות הם לא, הם בעצם ביטוי מלמטה, אבל מצד שני, כיוון שהמצוות שייכות לשלמות של העולם הזה, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שהעולם הזה יגיע לשלמות, שמה זה השלמות? גילוי נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם, יוצא שהמצוות הן בעולם יותר ממשי בעולם שהאדם חי בו. ולכן מבחינה הזאת המצווה יותר נצרכת, לא יודע אם זה גדולה או לא, אבל היא נצרכת לחלוטין. זאת אומרת, מצווה שאי אפשר לזה על ידי אחרים, אם לא תעשה אותם, אתה יצרתי חיסרון, היא נצרכת. ודאי, אין ספק, זה ודאי שגם...
לגלות עולמות העליונים עם ידי משליח, כל הכבוד לו, אבל המצוות אנחנו...
ודאי, כי יש להם ערך סגולי פנימי, ודאי, בלי שאני מבין אותם, נעשה ונשמע הרי, נכון? נעשה ונשמע, קודם כל אני עושה, הנשמע יבוא אחר כך, זה לא הפוך. מובן לכולם, חברים?
אני מתקשה עם הרעיון הזה עכשיו. אם לעצור הוא משהו בשכל, הוא ממש יותר טוב. קשה.
למה? מה קשה?
אז מה? אז הוא בשכל. אוקיי, בסדר. איך אני יכול להבין את זה?
תנסה אחר פעם את השאלה. זה קשה לך על המצוות או על התורה?
לא, על התורה. אז אנו אומרים, הנורא אומר, שבגלל המצוות הם משהו בגשמי. הם תופס במצב הגשמי, הם פחות כאילו. בניגוד לתורה, שזה משהו בשכל, יותר טוב, יותר מפוכל, יותר גדול. אני מתקשה עם זה. אז למה?
בצד של המצוות זה מובן, הצד של התורה אתה שואל? מעולה, יפה מאוד, נכון.
אז למה זה שונה?
כי התורה היא הרוחניות בעצמה. המצוות זה המתקשר אל הרוחניות. זאת אומרת, כשאני לומד תורה, בעצם אני נדבק באור. האור הזה לא קשור לכלים. זה משהו שהוא דבקות באינסופיות כזאת, במשהו שנפגש עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? לעומת זאת המצוות, אני נפגש בעולם הזה, בנוכחות שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הדבר הזה. נכון? למדתם, כשלמדתם תורה הרגשתם שאתם כאילו פתאום כנפי רוח? נכון? כנפי רוח, זה יכול פתאום עובר הזמן, וואי, עבר כבר כל הזה, לא יודע, שמתי לב בכלל. למה? כי אני הייתי מעל הזמן. נכון? התורה היא הגיעה לאיזשהו מקום למרחבים גדולים מאוד. המצווה אומרת לו, אל תגיע למרחבים, תהיה קונקרטי. תלך עכשיו, אתה צריך עכשיו לדייק. בשביל לדייק אתה צריך להשקיע זמן, שיהיה התפילין מרובעות לגמרי, ושהציצית תהיה בדיוק מחוברת עם מספר הזה. אז זה שני עולמות. אבל אני מציע שאנחנו נעצור כאן, כי עבר זמננו ורבותינו היקרים מחכים לכם ליישם את שמחת התורה.